איך להיגמל מהסמארטפון בכמה צעדים פשוטים? טוב, לא ממש פשוטים. כתבתו של דני בוראון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, אלעד לוין. כל אחד זוכר את הטלפון הסלולרי הראשון שלו. את שלי קניתי לקראת הגיוס. השנה הייתה 2000 וחששתי שיהיו בתירונות תורים ארוכים לטלפונים הציבוריים, מחשבה שהתבררה בדיעבד כאבילית, כי לכולם כבר היו טלפונים ניידים. שילמתי 59 אגורות לדקת שיחה, אבל המכשיר העיק עליי הרבה מעבר לחשבון החודשי. כשהוא נגנב בים, אחרי שנה נאנחתי בהקלה וחזרתי לחיים טרום מכשיריים לשנה נוספת. כל ההיסטוריה הסלולרית שלי מורכבת ממשגלים נסוגים כאלה. קניתי, ואז הטלפון נדרס, ואז ניסיתי בלי, ואז טלפון טיפש. שוב קצת סמארטפון וחוזר חלילה. חייתי בין הצללים, מנסה ללכת בלי ולהרגיש בלי. בשלהי 2018 נכנעתי סופית. אני חושב שזה היה הניווט ששבר אותי. אי אפשר היה יותר לשוטט ברחובות, באוטו ולשאול אנשים איך להגיע למקומות. המיומנות התרבותית הזאת נכחדה. ב-2020 התקפלתי והתקנתי וואטסאפ. מאז, אני סובל. אני שונא את הטלפון החכם שלי. שונא אותו כמו שרק גבר באמצע החיים יכול לסנוע 183 גרם של פלסטיק. מוליכים ומוליכים למחצה. אני מרגיש שהחור המלבני השחור הזה בולע את כל מה שיכול היה להיות יפה וטוב בחיי. אני לא משתמש כבד, אבל המכשיר הארור הזה כל הזמן בראשי. כמו מי שמעשן 5 סיגריות ביום, אבל לא מפסיק לחשוב מתי ובאילו נסיבות יעשן את הסיגריה הבאה. כל פעם מחדש אני נדהם באיזו מהירות הזבל הקטן מוריד אותי על הברכיים ומרוקן אותי ממשאבים רוחניים. היו ימים, כך נדמה לי לפחות, שהיו לי משאבים רוחניים. הייתי יכול לשבת ברכבת וסתם לחשוב. אבל עכשיו, או שאני גולש, או שאני עוצר בעד עצמי, ואז כל מה שאני חושב עליו הוא מתי אשבור את הקריז. במשך השנים גזרתי על עצמי כל מיני גזרות. חיבלתי לעצמי באינטרנט הסלולרי. קניתי פנקס ושעון יד, ניסיתי לצאת לפעמים מהבית בלעדיו. התעקשתי להחזיק בדגמים מיושנים שקוששתי מחברים כדי למזער את הפיתוי. קיבלתי על עצמי עוצר גלישה מ9 בערב, אחר כך מ8. ניסיתי מגבלות ומסננות מכל סוג שמצאתי. בפרפרזה על שלמה ארצי, אני מתפשט גם כשלא חם ונמצא במצב טיסה גם בלי מטוס. אבל זה לא עוזר. לא מזמן עלה בדעתי פתרון חדש לסבלותיי. השעון החכם. לכאורה הוא מיועד רק לטיפוסים היפר-טכנולוגיים שרוצים שיהיה להם עוד מסך שמזריק הודעות ותזכורות ישר לבריד. אבל מתברר שישנם שעונים חכמים שמתחברים הישר לרשת הסלולרית באמצעות סים אלקטרוני שמוטמע בהם, אי-סים, ואפשר לקבל באמצעותם שיחות. למה, אמרתי לעצמי, למה בעצם לא לקנות שעון כזה ולצאת איתו מהבית במקום עם הטלפון? רציתי לגלות אם באמת חייבים לרכוש את החפיץ המסורבל הזה כדי להיגאל, או שלהפך אפילו הוא, לא פותר את הבעיה. מתוך השאלה הזאת נולד הפרויקט העיתונאי הקטן שלפניכם. החוקים היו פשוטים. איך יהיה שבועיים רצוף עם גזרות סלולריות שהולכות ומתגברות במדרגות של 3 ימים? האם אמצא את המוצא מתוך המאפליה? הבעיה עם הסמארטפון היא עולמית והיא הולכת ומחריפה. שיעור הנשאלים שבטוחים שהם משתמשים יותר מדי בטלפון שלהם עולה ככל שמתקדמים במורד הדורות. לפי סקר שנערך בארצות הברית ב-2019, 23% מבני דור ה-Z, ילידי 2000 ומעלה, משיבים כך, לעומת 22% בדור המילניום, 16% בדור X ו-7% מהבומרים. מחקרים מלמדים על זינוק של עשרות אחוזים בשימוש בסמארטפון בעקבות הקורונה. הנוער השוויצרי, למשל, גולש עכשיו 6.5 שעות ביום בסופי שבוע, לעומת 4.5 שעות ב-2018. אבל העולם מקבל את הסמארטפון כאקסיומה, והדבר היחיד שמציעים לך הוא להקהות קצת את העוקץ. זו הייתה הרוח ששרתה על כתבות רבות שהתפרסמו בשנים האחרונות במיטב עיתוני העולם. כך תשתמשו קצת פחות בסמארטפון, כהמשך ישיר לכתבות בנוסח כך תאכלו יותר צ'יה, וכך תעשו ספורט בהפסקות של 7 דקות מהעבודה על המחשב. אחת העצות הלועטות של הרגע בז'אנר הזה היא לשלול מהתצוגה של הטלפון את הצבעוניות המהממת שלה ולהעביר אותה לשחור לבן. זה דורש רק שינוי קטן בהגדרות של המכשיר. השיטה הזאת נתמכת בכמה מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות. מחקר שפורסם ביוני בכתב העת Current Psychology למשל, מצא בקרב 133 סטודנטים שמי שעבר לאפור לשמונה ימים נהנה פחות מהשימוש בטלפון, ובהתאם פחת גם השימוש שלו והחרדה הכללית. במחקר איכותני אחר דיווחו משתמשים ששלילת הצבעים היא משעממת ומעצבנת, אם כי היו שהעידו גם שחשו הקלה. כך חשתי אני כשעשיתי את זה. לכמה שעות היה נדמה לי שמצאתי את הפתרון, ושהשלבים הבאים בניסוי הם בלתי נחוצים. אבל האפקט האנטי-ממכר עבר די מהר. התרגלתי לאפרוריות וחזרתי להשתמש כרגיל. לגשש באצבעות רועדות אחרי הוואטסאפ כדי לראות אם קיבלתי הודעה חדשה, ולקרוא כתבות בלתי נחוצות בשירותים. אני מניח שהשיטה הזאת מועילה יותר למשתמשים ויזואליים כבדים, כמו מכורי האינסטגרם. אין לי אינסטגרם. הדבר היחיד שפחת אצלי הוא הבעיה בתמונות של ילדיי בטלפון. לעומתן, הילדים המצויתיים נראו אטרקטיביים יותר כי הם הופיעו בצבע. אבל זה בשוליים. לא הייתה ברירה אלא להחמיר עם עצמי יותר. אתה לא מכור לסמארטפון, נחר בבוז פרופסור מרק גריפיס, מומחה בעל שם עולמי להתמכרויות התנהגותיות מאוניברסיטת נוטינגהם טרנט הבריטית, בריאיון טלפוני. העובדה שאתה מצלצל אליי במסגרת העבודה מוכיחה את זה, אמר. מי שמכור לאימורים, למשל, חושב כל הזמן איך להשיג כסף ולא יכול לתפקד. זה לא המקרה שלך. במקרים כמו שלי, ככל שהם ראויים בכלל לתואר המחייב מקרים, הפתרונות בעיניו הם רכים. תיכנס לבלוגים שלנו על דיגיטל דיטוקסינג, הציע. אפשר לנקוט צעדים פשוטים, כמו לרכז את ההתראות כך שצפצפו פעם בשעה, ולא כל הזמן. זה לא טיפול, זה common sense. אבל ההצעה הזאת לא הועילה לי, מפני שקיביתי את ההתראות שלי מזמן. זה לא מונע ממני לגשת למכשיר ולהחריב את חיי בכוחות עצמי. במובן מסוים, השתקת ההתראות אפילו מחמירה את המצב, כי היא מגרה את הרצון לבדוק שוב ושוב אם לא פספסת משהו. לכן הצעד הבא אחרי צבעי האפור היה אפליקציות החסימה, שמנטרלות לעומק פונקציות במכשיר. יש אפשרויות כאלה מוטמעות במערכת ההפעלה או ניתנות להשגה בשוק החופשי. אני מחבב אחת רצחנית במיוחד בשם Lock Me Out, שמי שנשבר באמצע חסימה שלה צריך לשלם לה כסף כדי שתפתח לו. חוויה משפילה לכל הדעות. Lock Me Out מאפשרת, בין היתר, ליצור רשימה שחורה של אפליקציות חסומות, או להפך, להגדיר רשימה לבנה של מותרות ולחסום את כל השאר. הבעיה היא שמניסיוני, את הרשימה השחורה אפשר לעקוף בקלות, ואילו הרשימה הלבנה הביאה אותי למצבים מביכים כי תמיד שכחתי לכלול בה אפליקציות חשובות, ואחרי שעת הנעילה כבר אי אפשר לשנות. זה לא כיף לגלות, למשל, שחסמת לעצמך את אפליקציית התשלום באוטובוס כשהפקח עולה. בגלל ניסיוני העשיר עם שיטות הסאדו-מזו האלה, קיצרתי את פרק החסימות ליומיים, ובהם ניגשתי לבעיה מזווית אחרת. הפעם לא היו רשימות לבנות ולא שחורות, אלא מכסת פתיחות אכזרית. ביום רגיל אני משחרר את המכשיר מנעילה 43 פעמים. ביום הראשון גזרתי על עצמי 18 פתיחות לפני שהמכשיר ננעל טוטלית, ובשני ירדתי ל-12. לכאורה הגבלת פתיחות היא מוצלחת יותר מסינוני אפליקציות, כי היא אמורה לפגוע בול במטרה, צמצום האינטראקציה שלך עם המכשיר. אבל בפועל זה לא ממש עזר. כשיש לך 12 פתיחות לכל היום, כל פתיחה הופכת לאירוע פתיחה, ואתה מותח אותה למקסימום כדי לסחוט ממנה כל טיפת גלישה אפשרית. בנוסף, הדבר היחידי שמעניין אותך ביום כזה הוא כמה פתיחות נשארו לך ואם זה יספיק. זה מטריד במיוחד כשיש משימה קונקרטית לבצע. למשל, לאסוף שעון חכם משומש לקראת השלב השלישי של הניסוי מגבר ישראלי צעיר, ששמרתי מטעמי נוחות בטלפון שלי תחת השם גלקסי סגור אחי, מפני שאהב לסיים משפטים בביטוי סגור אחי. הוא השאיר לאחיו את השעון, שעלה 800 שקל, בארון הדוודים הסמוך לדירתו באחד ממגדלי המגורים החדשים שצמחו באחרונה בפעתי באר יעקב. ושלח לי לגבי זה הודעות מוקלטות בהמשכים בוואטסאפ שיצריכו עוד ועוד פתיחות שאין לי. אפליקציות שמגבילות את השימוש בטלפון נמצאו בלתי אפקטיביות. אישרה דוקטור ליאורה מרציאנו מאוניברסיטת לוגאנו השוויצרית, שחוקרת את השפעת הסמארטפון על האדם. כי הן חוסמות את הגישה לפונקציות מסוימות, אבל לא מטפלות במוטיבציות שחבויות מאחורי השימוש. היא ציטטה מאמר מיולי האחרון שסקר 21 מחקרים על ניקויי רעלים דיגיטליים, שרובם כללו חסימה חלקית של הטלפון, למשל של רשתות חברתיות. מבין המחקרים האלה היו אמנם יותר שמצאו שהדבר מועיל מכאלה שגילו שהוא מזיק, אבל הכי הרבה מחקרים לא מצאו שיפור בכלל או שהתוצאות שלהם היו סותרות. מרציאנו, שמתבססת על תיאוריות חדשות על התמכרות, הסבירה שלבעיית הסמארטפון יש שני שלבים. בשלב הראשון, נשים עם נטייה אימפולסיבית, למי אין, כל שוק הארטיקים מתבסס על נטיות אימפולסיביות, מתחילים לבדוק את הטלפון על בסיס קבוע כדי לגלות מה מסתתר בתוכו. מי שבודק מוצא כמובן שלפעמים מחכה שם אותו עונג רגעי ומתעתע שמחולל את הודעה מסעירה מגלקסי סגור אחי. אבל בשלב השני משתרשת כבר הכפייתיות בפני עצמה ככלי לביסות רגשי. התנהגות כפייתית כזו נועדה להסיח את דעתו של האדם מקשיים, לייצב את מצב הרוח ולהימנע מרגשות שליליים. כך כתבה מרציאנו במאמר שפרסמה בתחילת השנה בכתב העת Computers in Human Behavior. במילים אחרות, תחילת התלות בסמארטפון נובעת מדינמיקת גירוי תגובה פשוטה, מהסוג שגורם למי שמבקר בקזינו למשוך שוב ושוב את ידית המכונה עד שנגמר לו הכסף. אבל ברבות הזמן ההתמכרות מתבססת על היכולת של המכשיר למוסס את המצוקות שלך באופן רגעי ולהשכיח אותן ממך. בקיצור, זה מוצץ למבוגרים. לכן אין להתפלא על כך שמחקר מ-2017 מצא שאפילו סמארטפון שמונח על פניו ומושתק או נמצא בתיק, פוגע ביכולת הריכוז של בעליו. פרופסור אנה למבקה מבית הספר לרפואה באוניברסיטת סטנפורד אמרה שהשיבוש ההתנהגותי מוביל בתורו לשיבוש מוחי, והשניים מזינים זה את זה. מכשירים כמו הטלפון החכם גורמים להצפה של המוח שלנו בדופמין שאין לה אח ורע בהיסטוריה. כיוון שהמוח שואף תמיד להגיע למצב יציב, הוא מחפה על כך בשינוי סף ההנאה שלו. ומה שבעבר חולל הנאה, היום נחוץ פשוט כדי להרגיש בסדר. בנוסף לדבריה, המוח מייצר חרדה ודיכאון כדי לאזן את כל הטוב שמסכים מגרים מעתירים עליו. לכולנו יש את מכונות העוננות שלנו, כתבה בספר שפרסמה באוגוסט האחרון, ושמו אומת הדופמין. אבל לפעמים הגירוי שמעניק הסמארטפון הוא לא מענג בכלל. שאלתי את למבקה במייל, מה ממכר בזה? אחת הפונקציות העיקריות של הדופמין היא להגיב לגירוי חדש בסביבה, כולל גירוי לא נעים, השיבה. כן, זה אפשרי להתמכר במרכאות לפיד של חדשות רעות או להודעות שליליות. למבקה ממליצה על גמילה מכל המסכים למשך חודש. הבעיה היא המחשבות החודרניות אודות המכשיר, יותר מהשימוש עצמו, כתבה באמפתיה. אם תחכה מספיק, העיסוק המנטלי יתחיל לרדת, ובסופו של דבר ייעלם כולו. ובכן, התנתקות ממסכים לחודש אינה על הפרק, וגם אם כן, מה אעשה אחרי חודש? אחליף עבודה לבליסת שקמים? לכן אין ברירה אלא להשתמש בתחליפים. וכאן נכנס לתמונה השעון החכם המחובר לרשת. מתברר שישראל נמצאת עדיין בחיתולים יחסיים בתחום הזה. רק חלק מהרשתות הסלולריות תומכות בשעוני איסים ודווקא היקרות שבהן. בנוסף, צריך לשלם על התענוג 15 שקלים בחודש. כחצי יום עבדתי על חיבור הטלפון לרשת וכשזה הצליח, יצאתי לרחוב וטעמתי לראשונה זה כמה שנים את טעמו המשקר של החופש היחסי. הזדמן לי כמובן בעבר לצאת מהבית בלי טלפון סלולרי, אבל זה לא אותו הדבר. כאן אתה נשאר מחובר לעולם, בלי המסך המעיק והמפתה של הסמארטפון, ועדיין באמצעות מכשיר ששואב לבד את אנשי הקשר שלך מהענן ומסתנכרן עם הטלפון שלך. כבונוס הוא גם מציג את השעה וגם מוסיף רבדים לדמותך האקצנטרית בעיני האנשים ברחוב, במיוחד כשאתה הולך ומדבר אליו, כמו בלש הקומיקס האגדי דיק טרייסי. אמנם השעון קצת עבה וכבד, הסוללה שלו נגמרת מהר ולנהל שיחות באמצעותו זה לא טענו כזה גדול, שלא לדבר על לנווט בעיר בעזרת המסך שלו, שהוא קטן כמו בול. אבל זו פשרה שאפשר לחיות איתה, לפחות בחלק מהיציאות מהבית. החוכמה היא להיזהר מהפיתוי להתייחס לשעון כאל סמארטפון בזעיר אנפין ולנסות לגלוש בו למשל. כשמצאתי את עצמי מחווצת עיניי כדי להתמודד עם הפונטים הזעירים של השעון, כי הייתי להוט למצוא את מספר הטלפון של שירות הלקוחות של דואר ישראל בגלל עוד חבילה שלא הגיעה, וכל זה בזמן נסיעה מהפכת קרביים באוטובוס. קצת התגעגעתי לסמארטפון, איתו הרגשתי אמנם מחור, אבל לא מטומטם. בשלב הרביעי של הניסוי שמתי את השעון בצד ועברתי לטלפון טיפש מדגם נוקיה 105, שהושאל לי באדיבות בנם בן 10 של השכנים. שוב הייתי צריך להחליף רשת סלולרית, כי מתברר שהרשת שעברתי אליה בשביל השעון החכם מתוחכמת מדי בשביל טלפונים מיושנים כאלה. כששמעתי את מנגינת הפתיחה הידועה של נוקיה בוקעת מהטלפון הטיפש שלי, התפשט חיוך טיפשי על פניי. הרגשתי קל כמו ה-74 גרם שהוא שוקל. אפילו הטרחה שבשליחת הודעות טקסט בשיטה הישנה, שבה צריך ללחוץ 4 פעמים על הספרה 5 כדי להגיע לאות למד, הייתה כשמן הטוב בעצמותיי. מגבלות זה דבר מרגיע, ומגבלות קיצוניות מרגיעות באופן קיצוני. פה, בניגוד לשעון, אין אינטרנט, אין מה דופק, אין שום פונקציה מעניינת וגם לא תהיה. רק נחש לאה עוד מסתובב בו במשחק הסנייק האגדי. הוא פנס. בערב יצאתי לאסוף משלוח ירקות ופירות ישר מהחקלאי, מאחד הרחובות הסמוכים לביתי. זו הייתה התוצאה של יוזמה שהופיעה בוואטסאפ השכונתי כמה ימים קודם לכן, כשעוד היה לי וואטסאפ בטלפון. עכשיו, כשאין לי, הייתי היחיד שפספס את ההודעה בקבוצה שהשליח מהגליל מאחר. כך מצאתי את עצמי יושב לבד על המדרכה, שעון על הגדר של אחד הבתים. זו הייתה שעת ערב נעימה, ואני הייתי פתאום מודע באופן חריג לסובב אותי. באחת מהמרפסות שמעליי ראיתי מנורת שנדליר שהותקנו בה בטעות נורות נאון בשני גוונים שונים של לבן. באוויר היה ריח של טיגון. פולקסווגן גולף אחת חנתה מולי באדום לבן באופן שאילץ את כל מי שנסע ברחוב לעשות סללום סביבה. כל כך הרבה זמן אמרתי לעצמי, לא ישבתי ככה סתם ברחוב ופשוט ספקתי. המעבר מטלפון חכם לטיפש אילץ אותי לטפל במורסה הדלקתית הגדולה ביותר בעיניי. הוואטסאפ, אפליקציית המסרים המיידיים, שמערבבת בהרמומיות בין החיים הפרטיים לחיי העבודה, חשובה כל כך שאי אפשר לוותר עליה, אבל מצד שני, היא חופרת בנשמה. הפתרון לכאורה הוא וואטסאפ ווב, כלומר וואטסאפ במחשב, אבל החברה הארורה של מרק צוקרברג דאגה שוואטסאפ לא תפעל אם היא לא מותקנת בטלפון שלך. שמחתי לגלות פתרון באתר נידח של חרדי קרינה שרוצים שיהיה להם וואטסאפ אבל לא רוצים מכשיר סלולרי. מתברר שאפשר להתקין במחשב תוכנה בשם בלוסטקס, ומאותו הרגע יש בתוכו מעין טלפון אנדרואיד קטן. עכשיו הוואטסאפ עבר דירה למחשב והוא לא עובד בטלפון יותר. להשלמת המהלך אפשר להפוך את החשבון חינם מפרטי לעסקי, מה שמאפשר לשלוח לכל מי שכותב לך הודעה אוטומטית, אני זמין לסירוגין, אם זה דחוף צלצלו. שלושת הימים האחרונים של ההתנסות הוקדשו לחיים בלי טלפון סלולרי בכלל. נטול אפשרויות ומרובה אפשרויות, הסתובבתי לי ברחובות כמו חוטמן שברח מהחייקף בראשון לציון, רגע לפני שפקחי גן החיות עטים עליו ומחזירים אותו לכלוב. ברור שיש לכך מגבלות, ברור גם שלא אתמיד בזה מעבר לשלושה ימים. בסופו של דבר אני אדם אבוד. כל החשיבה שלי כבר התארגנה סביב הזמינות הסלולרית. כשאני מדבר עם מישהו למשל, תמיד ישנה באחורי הראש המחשבה שאפשר יהיה להוסיף משהו או לגרוע משהו רגע אחרי שאלך, וזה כבר מוטמע בי. כשם שבסוף כל משפט יושב ערבי עם נרגילה, בסוף כל מחשבה ישנו חיפוש בגוגל, או לפחות שיחת טלפון. אני לא חושב שזה באמת אפשרי כבר לחזור אחורה. חוץ מזה, אם למשל, הבן שלי יחלה במשפחתון, איך תקפיצו אותי? האם הוא יצטרך לשלם בגופו הקטן את מחיר הבחירות ההיפיות של אבא שלו? ובכל זאת, הניתוק הזמני מהטלפון בלי להתנתק מיתר החיים הרגילים, היה פוקח עיניים. את תהליך החזרה לסמארטפון עשיתי לאט ובלי חשק, וכל הפונקציות הנוצצות שלו נראו לי דוחות. המחשבה לצאת איתו מהבית עוררה תחושה מעיקה ובעיקר טיפשית. מי צריך לקחת איתו מחשב לכל מקום? זה ברור שכשם שיש מצבים שבהם צריך מטריה, יש מצבים שבהם צריך סמארטפון. לא הייתי רוצה לנסוע למשל לביתו של סגור אחי בבאר יעקב בלי תוכנת ניווט, אבל יש הרבה מאוד יציאות מהבית שבהן עדיף להיות בלי. למה שבגינת המשחקים אוכל לחפש מכונות קפה משומשות בפייסבוק? למה שבזמן הליכה ברחוב בערב אקבל הודעות וואטסאפ מעבודה? הבעיה שלנו היא שההתמכרות הפכה להיות הנורמה, אמר פרופסור יאיר עמיחי המבורגר, ראש המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט באוניברסיטת רייכמן. אנחנו חושבים שאנחנו בסדר כי כולם כמונו. אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ורואים שגם ההורים האחרים מנדנדים את ילדיהם בזמן שהם גולשים בטלפון. אבל אם אתה לא מגדיר את עצמך כמחור, לא תעשה כלום כדי לצאת מזה. גריפיץ חושב שלא צריך להיות היסטרים, ושבני הנוער של היום מבלים שעות בסמארטפון, כשם שהוא כנער בילה את אותו מספר של שעות בצפייה בטלוויזיה. אבל יהיו שיגידו שזה ממש לא אותו הדבר. יש הבדל בין רצף אחד או שניים של צפייה בטלוויזיה, לבין העינוי הסיני, תרתי משמע, שכרוך בפתיחה של הסמארטפון 79 פעמים ביום, כלומר בערך כל 13 דקות בממוצע. כך עושים בני דור הזי לפי מחקר אמריקאי שפורסם ביוני האחרון, ומתבסס על נתונים מ-2018, כלומר מלפני הקורונה. המצב כיום חמור לאין שיעור. אין מה להשוות בין סמארטפון לטלוויזיה, כי הסמארטפון יוצר לולעת עונג שלא נגמרת, הוסיף עמיחי המבורגר. זה ספק הסוכר הכי חזק שיש. זה השער לגן העדן. לכן ההתמכרות אליו היא מדהימה. יש לזה גם יתרונות. אני בטוח שחדרי המתנה של רופא שיניים למשל הם הרבה יותר רגועים היום, כי כל המסוממים ואני ביניהם יושבים להם עם הספקה שוטפת של הסם בצורתו הנקייה ביותר. גלילה ללא רגשות אשמה. זה עונג ששום גיליון של האישה לא יכול היה לספק קודם לכן. הסמארטפון הוא מחט תת-אורית שמחדירה דופמין 24/7 לדור האונליין, כתבה למבקה בספרה. החוכמה היא לדעת מתי ואיך להוציא את המחט. אחרי שבועיים של דיאטה מגוונת, המסקנה שלי היא שלמי שהסמארטפון מפריע לו, כדאי לתפור לעצמו חליפה שמתאימה למידותיו. צום קטן קודם לכן יכול לעזור, כי הוא יוצר מרחק ונותן פרספקטיבה. עכשיו, אחרי שחזרתי לסמארטפון, אני קצת יותר חזק, או קצת פחות חלש. לא אכריז על גמילה, כי אני יודע שזו טעות. אפשר לומר שאני מכור נקי, יחסית. באחד הערבים האחרונים, למשל, נשארתי לבד בבית והילדים ישנו. בעבר הייתי תמיד מתפתה לטלפון, לשעה לפחות, ומקלל. הפעם הצלחתי להתאפק. שלפתי מהמדף את מדם בוברי והתחלתי לקרוא. קצת פחות מסעיר מלחפש באינטרנט מבצעים על חיתולים, אבל בכל זאת כתוב לא רע. אחרי כמה ימים גיליתי להפתעתי ובלי להתכוון לכך, שביום האתמול פתחתי את הטלפון רק 16 פעמים. אני מקווה שזה לא רק גל חולף, ואצליח להשאיר את הוואטסאפ למשל מחוץ לטלפון. אני בטוח שאחזיק גם באחת האופציות הסלולריות שהן מפגרות ברמת החומרה, שעון או טלפון טיפש. אפשר, אגב, להחזיק טלפון טיפש במקביל לחכם, עם אותו סים ואותו מספר בתוספת של כמה שקלים לחשבון החודשי. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מצטטת מחקרים מהשנים האחרונות, שלפיהם השימוש בטלפון נייד מגדיל בערך פי 10 את הסיכוי לתאונת דרכים, וב-52% מהתאונות הייתה הסחת דעת סלולרית לפני התנגשות. אם זו לא התמכרות, אני לא יודע מהי התמכרות. הטלפון החכם הורג אותנו פשוטו כמשמעו. אולי כדאי להחטיף לו קצת בחזרה. איך להיגמל מהסמארטפון בכמה צעדים פשוטים? טוב, לא ממש פשוטים. כתבתו של דני בר-און, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.